זיתים או ענבים, זה תוגדה של מלאכה, לחייב עליה סקילה. שחל זיתים, שישמו שמן, ענבים, כדי לעשות מהם יין. שני אלה, הם עמדים למפקים. רובה דרובה של הזיתים, צריכים בשביל שמן, וחשיבות השמן. אחר כך גם כן ענבים, אותו דבר. רוב הענבים פורחים לעניין משקים של יין. אבל שאר הפירות, לא רובם עושים אותם לשם משקים, ולכן הסוחט מהם, אם הם דברים שעומדים לסחיפה, יש בזה איסור מדרבנן, לא מהתורה. כגון תותים או רימונים, הסוחט מהם, והם עומדים באמת הסתה, אבל לא כמו זיתים וענבים. יש הרבה, יש אנשים שיש להם בשפע תותים או רימונים, סוחטים אותם. אז לכן, אסור לסחוט אותם ביום שבת. כמו שאסור בזה בשבת, אסור גם ביום טוב. מובן שגם תפוזים היום שמצויים בשפע, והרבה סוחטים מהם ושותים מהם ומשקים, גם כן אסור לסחוט תפוזים בשבת. ולא משנה אם סוחט אותם על מעט סוכר, ולא, זה לא מעלה ולא מוריד הסוכר. אפילו שסוחט אותם איזה כפית סוכר או שתי כפיות, וסוחט על זה כוס או חצי כוס תפוזים, זה לא מתיר את הדבר הזה. נשאר הדבר באיסורו. ואין נפש בזה כמו שאמרתי, בין יום שבת ובין יום טוב. שניהם אסורים. אבל חבושים, נקרא בלשון הגמרא פרישין או עוזרדין, אלה מיני פירות שאף אחד יסחט אותם, אולי יש אחד ממיליון שיסחט אותם, לכן מתארים בסחיטה, מתאר לסחט אותם אפילו שהוא רוצה אותם למשקים, סחט בשביל לשתות את המשקה שלהם, מכיוון שלא עומדים בסחיטה אף אחד יסחט מהם. מי לוקח פרישין חבושים? הם קשים מאוד לסחוט אותם, לא נוהגים בדבר כזה. לכן אין אסור לסחוט פרישים וחבושים או עוזרדים. עוזרדים זה דבר כלי שהוא דבר שהוא קטן, זה ערור ומנזר בערבית. כן? זה אלה שהם אין דרך אף פעם לסחוט אותם. מי שסחוט אותם, לא שייך, אין בזה שום דבר. הסחט לתוך מאכל מותר לך תחלם, אפילו זיתים או ענבים. למה? נקשמו כמפריד אוכל מאוכל. משקה הבא לאוכל כאוכל דמה. המשקה הזה שאתה שוחט אותו, הוא בא על אוכל כדי להמתיק אותו, כדי לשבע אותו, זה נקשמו אוכל, הוא תפל לאוכל, ממילא נעשה כאילו חתכת אוכל. מה שחטת? היה לידך פרי, נגיד ענבים, אלה פירות. ואתה שחטת את הענבים האלה לתוך אוכל. על כדירה של תפשיל, או כערה, צלחת ששמע אוכל, אז זה מותר לך תחלה, אין בזה שום נסף. אפילו זיתים או ענבים, כל שכן תותים או רמונים, שכל אקסחיתתה מסורה רק מדרבנן. לכן כל שסוחט לאוכל, כמו שהוא שם זה בתוך האוכל. וזה נקרא שמו כמו מפריד אוכל מאוכל. אם אדם לוקח תפוח וחותך אותו לשניים, יש בזה איזה אסור? מפריד אוכל מאוכל, מה יש בזה? אז ככה גם כן זה, שסוחט את הענבים לתוך משקה, לתוך אוכל, משקה הרבה לאוכל כאוכל דמי. ולכן מותר אפילו לך תחלה. אותו דבר, גם זיתים. אם סוחט אותם בכל כוחו, סוחט אותם לתוך אוכל, כדי שיהיה קצת שמנונית באוכל. גם כזה מותר לך תחלה. כי משקה הרבה לאוכל כאוכל דמי. אבל אם סוחט בתוך מים, בתוך תה למשל, סוחט בתוך ענבים, סוחט אותם בתוך תה. או לוקח תותים או רמונים, סוחט אותם, אסור בהחלט. אם זה עשה את זה בענבים, חייב לדאורייתא, חייב סקילה. אם זה בתותים ורמונים, גם כן חייב בהם מדרבנן, אסור מדרבנן. כאילו סחט אותם בקערה לבד, קערה שהיא אין בה שום דבר, ואתה סוחט זיתים, חייב לדאורייתא, שהם עומדים לסחיטה. וכך גם כן אותו דבר, ענבים, סחט אותם בתוך צלחת דקה, גם כן אותו דבר, הסור הוא כמו שהיה לבדו. אותו דבר ששוחט לתוך משקים, כגון לתוך תה למשל, ומצא לשחוט בתוכו, או לתוך מרק, שוחט זיתים לתוך מרק. אז זה נקשמו כמו ששוחט לתוך צלחת ריקה, שחייב עליהם מן התורה. רק מטוטים ורמונים, שזה ברווח יש יחדתם בסורה מדרבנן, אז אם שוחט לתוך תה למשל טוטים או רמונים, אסור לו מדרבנן, אבל אסור. לא משנה שיש שם, נגיד, יש תה, יש משקים, אז מה יש? כשזה זה אוכל, זה נקשמו כמו שמפריד אוכל מאוכל. מותר לשחוט על אוכל. אבל על תה למשל, או כל מיני משקים, אסור. אין שום היתר בדבר הזה. יש לו למשל כוס יין. רוצה להמתיק אותו, לוקח מעט ענבים, ושוחט בתוך היין, כדי שיהיה יותר מתוק. זה אסור. אין להתיר דבר כזה. למה? משקה הבא לאוכל אמרו שהוא מותר. משקה הבא למשקה, אז רבה, זה משקה וזה משקה. ולכן האסור קיים כמו שהוא שחט אותו למקום ריק, לצלחת ריקה. אין שום מפרש בזה. לימון, פסק מרן שהוא מותר לשחט אותו. נעיד שבזמנו היו נוהגים בפשטות. ביום שבת שחטים לימון בין צלחת ריקה, בין לתוך תה. היו נוהגים להקט. ועומד על זה מרן. למה באמת מותר? הלו זה הלימון עומד למשקין. וזה הכל הלימון. מי הולך לאכול לימון? מעטים מאוד. רובה ברובה של הלימון עומד למשקין, לשחוט אותו. אומר, וכך במצרים, היו אז, ידעי מרבי לימונים, היו שוחטים מלאים חביות שלמות, ושולחים אותם לאירופה. והיו מוכרים אותם בתבין ותקלים. באירופה אז לא היה כל כך הרבה לימון, לא היה עדיין מצוי, והיו קונים את זה ומשווקים את זה במצרים לכל המקומות. כאן הוא אומר, הנה, מעשים יכולים שזה עומד לסחיטה, ומסחרים בו, קונים ומוכרים. כותב מרן שיש חלוק בין לימון ובין שאר דברים. שאר דברים, אתה שחט אותם, שותה את המשקה שלהם כמו שהוא בפני עצמו. אתה לוקח משה ענבים, שחט אותם, מה עושה? לוקח את הכוס שיש בשמה, מיץ ענבים, ושותה אותו. אז ישתה כמו שהוא. לא צריך לעלות בו מים עד שתוכל לשתות אותו. גם בלי מים. מיץ ענבים זה לא חזק כל כך. תקח על המקום, לקח אותו, ושותה אותו. וכן כשמו עומד למשקים. וכן שאר כל מיני פירות שעשו חכמים, כגון תותים או רימונים שעשו חכמים, אז אתה לוקח, שוחטים את הענבים, את התותים או את הרימונים, לוקחים את המשקה שלהם ושותים אותו כמו שהוא. לא כן לימון, אף אחד לא שותה מיץ לימון לבדו. אחרי שהוא שוחט את הלימון, לוקח את המשקה ושותה אותו כמו שהוא, זה קשה מאוד, הוא חמוץ. לכן מה עושים? מערבים בו, משקים. אין דרך אף פעם לשתות מיץ לימון לבדו. לכן זה לא דומה לשאר פירות שאמרנו שהם אסורים. או מדאורייתא או מדרבנן, אבל זה מותר אפילו לכתחילה. בפני שאין דרך לשתות מיץ של לימון, בלי לערב בו משקין או סוכר, כל מיני דברים, בלי זה אף אחד לא שותה אותו. לכן אומר שאין בזה שום איסור, מותר לכתחילה. וכך פסק שולחן ערוך, מותר לשחוט לימונים בשבת. ופשיטה, אם זה בשבת מותר, כשכן ביום טוב, אם אדם רוצה לשחות, אפילו לתענוג בענו, רוצה לעשות לימונד. מה זה לימונד? מערבים, שמים מים עם סוכר, ואחר כך שוחט לתוכם הלימון. כן, כששוחט לתוך המשקין, זה, אם היה פרי אחר, היה אסור. אבל לימון, כיוון שכל מה ששוחטים ממנו, לא לשתות אותו כמו שהוא, אלא לערב אותו עם האחרים, עם משקין. לכן אין בזה שום אסור. אין צורך לומר שבדם אתה לשחוט לימון על אוכל. יש לו דגים למשל, לא רוצה לאכול אותם כמו שהם. אוהב להתחים אותם על ידי שחיטת לימון עליהם. בשיטה שזה מותר. למה? לא אמרנו, משקה הבא לאוכל, כל אוכל דמה. אנחנו מדברים, אפילו לא אוכל, אלא לשחוט לימון לתוך תה למשל. או לתוך סלחת ריקה. כדי לקחת אחר כך מתוך הסלחת הריקה, לשפוך זה על סלט. כדי שיתאים אותו. גם כן זה מותר, אין בזה שום איסור. זה שכותב מרן, שהתירו חכמים פני שזה לא נשתה כמו שהוא, לא שותים אותו כמו שהוא חי. זה לקחת מסימן ולשתות. זה מעוטה יעשו דבר כזה. רוב בני אדם לא לוקחים דבר כזה, אלא מערבים בו או מים, ואחר כך גם כן מעט סוכר בוחשים את זה, ושותים אותו. זה לימונד שעושים לימונד.
אז לכן בשביל זה אין בזה שום אסור. אותו דבר כותב בתשובת הרדב"ז רבי דוד בן זמרה, גם הוא נשאר על השאלה הזאת. אומר, אי אפשר לומר שהלימון לא עומד למשקים, שרענינו הרואות שסוחטים מהם חביות מלאות ומשווקים אותם בכל ערי אירופה. גם מרן וגם הרדב"ז היו בדור אחד, ושניהם מעידים מה שהם יודעים, מה שהם ראו בעיניהם, ששולחים את זה לקריאת חוצות כדי להסתחר לזה כסימן שעומד למשקים. אז למה מותר? גם הוא כותב את אותו הטעם שכתב מרן. הוא מביא ראיה לדבריו שזה מותר בתשובת הראש. הראש כתב בתשובה שכל דברים כאלה שלא שותים אותם כמות שהם, זה אין בהם דין סחיטה ומותר לסחוב אותם בשבת. כן, הוא מסתייע מתשובת הראש. גם ברבנו ירוחם כתב בפירוש שמותר לסחוט הלימון. אמר, יש מתירים לסחוט לימון בשבת וכן עקר. הוא אומר, וכן עקר. כן, הסכים שזה מותר לסחוט את הלימון הזה. בספר שבו להלקת נביא בזה מחלוקת הראשונים. בישעיה הראשון אוסר, ואילו רבי בנימין בר יהודה, שם הוא האחים של הרב המחבר, פסק שזה מותר. כן, העקר הוא כדעת המתירים. מרן לא שם לב על שבולי הלקט הזה, היה עד בכתב יד, לא היה מצאו בדפוס. עכשיו זה נתפס מקרוב, לפני 100 שנה. עכשיו מה כתוב בפירוש? רבי ישעיה אוסר, ורבי בנימין חולק עליו ומתיר. אבל אם יותר אחרון, הוא ראה את דבר השוב שהיה וחלק עליו. לכן למעשה, העקר הוא כדעת מרן והרדב"ז. יש ספר מור וקציעה שחבר אותו הגאון יעבץ. יעבץ זה שתובות. רבי יעקב, עם דין, בן צבי. עם דין, זה המקום שהוא היה שם עבד דין. ולא עריך, לא עריך הרבה זמן שם, תקף את פטר. אחרי מקבודו היה רב תקיף, לא סבלו את התקיפות שלו, אז ראה שלא שומעים לו, יאללה, כתב גט פטורים ופטר אותם, לגמר מהם. והיה תמיד מברך, ברוך שלא עשני עבד. עבד, שתבות עבד דין. ברוך השם שהוא לא עבד דין. אבל זה בבדיחותה, היה שמח בחלקו. בקיצור, לא היה זקוק להיות עבד דין, היה ברוך השם עשיר, והיה כותב ספרים, מחבר הרבה ספרים, היה סופר פורה, כל יום ויום מקשיב, מחדש חדשים. טוב, אז הוא תפס לדברי מרן כאן, והתחיל להתקיף, התקפות חזקות. מניין לא זה למרן, להתיר, לשחוק לימון בשבת, אז רבה זה לימון עומד דווקא למשקין, יותר חשוב אפילו מטוטים ורמונים. אם רבותינו עשו טוטים ורמונים לשחוט אותם בשבת, כל שכן לא חושב שכן שזה לימון. לימון עומד רק למשקין, אז רבה זה אסור, צעק צעקה גדולה ומרה, נגד מרן. אבל כבר כתב עליו בספר עקרי הדת, הדת ראשי תיבות, הרב דניאל טירן. טירן זה באיטליה, טירון, טירון. אז הוא היה הרב שמע בדין, וכתב, מה שכתב בספר מלוקציעה נגד דברי מרן, אין שומעים לו. וכבר המנהג פשוט לחתחילה לשחות ממונים ביום שבת. וכדאי הוא מרן לסמוך עליו אפילו שלא בשעת הדעת. ולכן כתב להתיר, פסק להתיר, ודחה דברי עקרי הדת. יש כאלה שמהדורות שלנו שאוהבים לעשות חומרות, כמו הרב הצדיק שקוראים אותו הרב זילבר, יש לו ספר אז נדברו. וכתוב שמה, לא צריך לשמוע לו לרב יעבץ, שזה אסור, שזה דבר חמור, כמה שיהיה חמור, דברים בטלים. מרן כתב שמותר, מותר, אנחנו סומכים עליו, אפילו שלא בשעת הדחק. לכן זה דברים נכונים. ויש לנו להקה של פוסקים, שכולם פסקו להתיר. יש הרב רבי רפאל מקווה, היה בדין במרוקו, הוא כותב שמה גם כן, מעריך שמה, הוא מחזק את דברי מרן, שמותר לסחוט לימונים בשבת. אומר, וכן מעשים בכל יום, וכן פשט המנהג. ואין שומעים מי שרוצה לבוא להחמיר, אין שומעים גם. אותו דבר כותב, גם כן בספר פתח הדביר, גם כן היה גאון גדול, רבי חיים פוטרימולי, זה היה חבר בית הדין של רבי חיים פלאצ'י. רבי חיים פלאצ'י היה בדין, הוא חבר בית הדין. גם הוא הביא את דברי מרן, וחזק אותם, ואמר שזה נכון, שזה אמת, ויציב, ונכון וקיים. ומדלק דברי הרבי עבס בספר מלוקציה. גם כל דחה את דברה. כן, יש גם כרבי יהודה עייש, יהודה עייש היה בדין באלג'יריה, גם הוא כותב שעקה כדורי מרן, ושאין חלוק בין אם שוחט לתוך מים או תה ובין אם שוחט אותם בצלחת ריקה. אין הפרש בדבר הזה. והוא כותב ככה, וגם כן שאר החרונים מסכימים איתו, להפוקר מספר אחד נווה שלום, שבי שלום שולב, חורק עד דברי בודע יש. הוא אומר, לא תראו אלא בתוך תה למשל, אבל לתוך צלחת ריקה לא. אבל לא נכון, לא נכון עם דבריו. עקה כמו שאמר, הרב ביהודה עייש, שאין איפה שהוא ספר מטה יהודה, מטה הוא יפרח, והוא כותב שבין לצלחת ריקה ובין לתוקתי למשל וכיוצא, מותר לך תחדה לצחות לימון. אין בזה שום איסור. למה? תראה שאין דרך סחיטה אלא בדברים ששותים את המיץ שלהם שהוא לבדו. אבל כשזה דבר שאף אחד לא שותה אותו לבד, מותר. ולכן מותר לעשות לימונד מיום שבת. מה זה, איך עושים את הלימונד? שמים נגיד חצי כוס מים, ושם גם כסוכר בוחש אותו, ואחר כך שחט עליו לימון עוד חצי כוס, ואז נעשה לימונד, זה הלימונד הזה, ושותים אותו, ותבוא כמים וכרבו, כשימים בעצמותיו, זה טעים משובח לימונד. יש גם כמוכרים את זה בשוק. כן, אומר לך שזה מותר, אין בזה שום חשש. הרב שידע, אחד אף שהוא מסכים לדברי מרן, אמר בדרך חסידות, אולי יותר טוב לעשות, כדי לשאת ידי חמתו של הרב יעבט, אומר, צריך לעשות כך, לשים קודם סוכר, שתי קביות סוכר, וישחט עליהם את הענבים, את הלימונים, כשישחט עליהם, אז זה משקה הבא לאוכל, כאוכל דמי, ואחר כך ימזוג את המים, אחר כך שים מים. וגם הרב חידה ועשה בני סולם מוצב ארצה, סולם ראשי תיבות, סוכר, לימון, מים. נתחיל קודם לשים סוכר, ואז זה ישחק הלימון על הסוכר, שמשקה בא לאוכל כאוכל דמם. ואחר כך ישים את המים. זה מה שכתבו, גם עוד בן ישחי גם כתב אותו דבר, בחיים פלד שכתב אותו דבר. קודם, מתורת חסידות, לא מתורת כך אומרים, כאילו הרב יעבד צודק, ודאי שהוא לא צודק לגד מרן. אלא כמו שאמרתי, זה בדרך חסידות, אתה בכל אוכל עושה לימונד, אתה רוצה לשאול. מה אכפת לך, תשים את הסוכר למעלה או למטה? מה למעלה, מה למטה, אלא כמסליף. תשימו את הקודם למטה, ותשחר עליו, אז זה משקיע הבא לאוכל כל הקדם, ואחר כך תשים את המים. אבל באמת, מי שיתמונן בדבר, יראה שזה לא מעלה ולא מוני. זה לא שווה כלום. למה, כמו שאמרתי, אם שחרפים על הסוכר, וכי זה נקרא שמו משקיע הבא לאוכל, כאוכל דמי, כשאתה שוחט למשל על אוכל ממש, ואתה שוחט עליו את הענבים או מה שאתה רוצה לשחות, זה נשאר, האוכל נשאר כמו שהוא. לא כאתה, לא להסליחו. מה שאתה שוחט, זה בא להמתיק אותו. ואתה רואה שנשאר אוכל. לא זה כשהוא משקיע הבא לאוכל כאוכל דמי. אבל כשאתה שוחט על סוכר, והסוכר הזה אתה אחר כך בוחש אותו, ואיננו, נגמר, אתה איפה עינך בו ואיננו. כן, על איזה משקיע בא לאוכל, איפה יש אוכל? מים על מים, מים מלימון. זה כשמו משקיע בא לאוכל. אם בזה לא טעם ולא ריח. ראיתי שגם חזון איש מקשה על הדבר הזה. הוא אומר, אלה שרצו לעשות פשרה כדי להתיר, אין בהם טעם. למה? כיוון שאחר כך מוחש את הסוכר, הסוכר נמחה ואיננו, אז מה זה כשמו משקיע בא לאוכל? זה לא משקיע בא לאוכל. לכן, אם בא לרצות איזה חובה של הרב העבץ, צריך לא לשחות בכלל. אבל אנחנו יש לנו מרן, ספר תורה גבן, הולכים תמיד בעתו של מרן, שבין להכה, בין להחמיר, פוסקים כלכה כמותו. אז גם חברו, גם כן, הרדווז, גם הוא כתב ככה, והביא ראייה מתשובת הראש. וכך כך אמרתי כבר, שגם הראשונים ככה כתבו. הכתב רבינו ירוחם, זה תלמידו של הראש. וגם כן בשיבורי הדקת, מרבינו בנימין, להתיר. אז לכן, למעשה, הלכה למעשה, מותר לעשות כמו שהוא רוצה, לימונדה, בין לשים סוכר למעלה ולשים סוכר למטה, זה לא מעלה כלל. למה? לא מעלה ולא מוריד. אלא יעשה את השחיטה של הלימון, בין בתוך המים, בין חוץ המים, בין צלחת ריקה, כל דבר מותר. ולכן, אף פי שבוודאי מותר לשחות לימון על הסלט, לכולי עלמא, אפילו יעבץ מודי בזה. למה? שערי עשה על סלט, על אוכל, והאוכל קיים. אתה שחט אותו, כדי להמתיק, אתה לתת בו טעם. בסלט, סלט בלי לימון, לא כל כך טעם. אתה שם את זה על לימון, אז זה מתאים אותו. או כל שכן שם על דגים, גם כן שחט עליהם. אז גם כן, אותו דבר, זה מותר, זה לכל העם מותר. אבל, יש לדקדק דבר אחד. כששחט עליהם, הרבה פעמים יורדים גם גרענים של הלימון, יורדים לפנים. וזה לא נוח לו, מה יוכל לזה עם הגרענים שלו? לכן לוקח כפית, מוציא את הגרעין בחוץ. זה נקרא שהוא בורר סולת מתוך אוכל, שחייב סקירה. זה הוא נקרא שהוא בורר. בורר זה מלאכה. כשאתה לא רוצה לאכול את הגרעינים, מי רוצה לאכול גרעינים? ואתה לוקח את לוקח את הכפית ומוציא משם את הגרעינים. בין בסלט, בין בדגים, באיזה מקום שיהיה, אתה מוציא מזה פסולת מתוך אוכל. הבורר לא מותר בשבת, אלא מותר לברור אוכל מתוך פסולת. זה אתר. אבל אם אוכל, אם בורר פסולת מתוך אוכל, יש בזה חיוב סקילה. נגיד למשל, אדם מוציא גרעינים מהכיס שלו. בתוך הגרעין, הוא רואה או קליפה או חתכת אבן, משהו קטן, הוא רוצה להוציא אותו, לזרוק אותו, ואחר כך יגמור לפצח את הגרעינים. אסור לעשות דבר כזה. וכשהוא בורר פסולת מתוך אוכל, בורר פסולת מתוך אוכל, חייב חטאת. זאת אומרת, אם זה בשוגג, חייב קורבן חטאת. אם זה במזיד, חייב סקילה. כן, אסור. מה עושה? בורר אוכל מתוך אוכל. יש לך חתכת אבן או קליפות, תשאיר אותן, לא תגע בהן. תקח את הגרעין, תפצח, עד שתגיע לאחרון, רק אך מה שישאר בידך, תזרוק. אבל לקחת, לברור את הפסולת מתוך האוכל, יש בזה איסור מן התורה. וכן זה, האיש הזה שהוא רוצה לעשות חסידות. מה הוא עושה? לא רוצה לשחות בצלחת חלקה. הוא רוצה לשחות על אוכל ממש, על הסלט. אז מה הוא עושה? כשאם זה בצלחת חלקה, אז אפילו נופלים שם הגרעינים, אחר כך לוקח את הצלחת, לאט לאט, שופך מתוכה את המיץ הלימון, ונשאר שם הגרעין. אז זה נקרא שם בורר. אבל כשאתה שוחט ממש ישר בתוך הסלט, ונופלים שם הגרעינים של הלימון, ואתה לוקח אחר כך אותם או ביד או בכפית או באיזה דבר, נקרא שם בורר פסולת מתוך אוכל, שיש בזה חיוב סקילה. יצא הסחרו ויפשדו, רצה לעשות חסידות ויחנו בחסרות, לא בחסידות. לכן צריך לזהר, כמו שאמרתי, אם עושה את זה בתוך צלחת חלקה, רק כשהוא רוצה לערות בתוך הצלחת את המיץ של הלימון בתוך הסלט, אני עושה את זה בזהירות, נשארים הגרעינים בפנים ונגמר. אבל מה שאין כן, עושה את זה ישר בתוך הסלט ונפלים שם הגרעינים, עשו לברור, ביום טוב מותר. בימתו תמיד ועשו חכמים בברירה כשזה מעט, הפסולת מועט והאוכל מרובה. אז זה קשה לברור אוכל מתוך פסולת ותראו חכמים, למה זה אוכל נפש. ותראה, תראה מלאכת אוכל נפש בימתו. לכן מותר לקחת את הגרענים וזרוק אותם ואחר כך נמשיך לאכול. אבל בשבת זה דבר חמור מאוד שהבורר פסולת מתוך אוכל חייב.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברך.
אם אתה מוצץ אותם ככה תמצוץ ואחר כך תדרוק אולי, אבל למה לך כל החכמות האלה? הרי אמרנו לך יש לך תקלת עזיב צדעת לכך. לא כדאי דברים כאלה, זה הערמה, הערמה זה. אתה רוצה, כולם יודעים שאתה רוצה להוציא את הגרעני, לא רוצה להוציא סלט. סלט, תאכל אותו אחר כך, בשביל מה? בשביל תוציא אותו. אז כולם יודעים שאתה רוצה לעשות תחבולה, בשביל להציל לך את הגרעני, אתה מוציא חמוח את חתיכת עגבני. זה לא צריך חכמות האלה. כבר אמרתי, סחיטת תפוזים, דינם כדין סחיטת זיתים ורימונים. לפני יש הדרך לסחוט אותם. יש הרבה אנשים שבשפע שותים הרבה מיץ תפוזים. אותו דבר, שקוליות. גם בשקוליות אותו דבר. שקוליות יש הרבה סחטים אותם ושותים את המים שלהם. כל דבר שדרכו וכך, אפילו שלא כולם עושים את זה, יש בזה אסור מדרבנן. לא מהתורה, אבל אסור מדרבנן. לכן צריך לזהר בין אשכוליות, בין תפוזים, אסור לסחוט אותם בשבת. תפוחי עץ, אפילו שיש מיץ תפוזים, מיץ תפוחים, ומוכרים את זה גם כן בקופסאות הרבה, זה מצוי. אף אף כן, יש אומרים שאפשר להתיר לשחוט אותם בשבת, כנראה שלא כל כך רגילים בזה. אבל נכון להחמיר, נכון לא להחמיר. כנראה שיש הרבה היום קופסאות שהם מיץ תפוחים. בגמרא כתוב, במסכת עבודה זרה דף מ', פעם אחת חלה רבי במעב, והיו לו כאבים גדולים, כאבי בטן. והיה מסתער, אומר שעורים, וידו מנחת על בטנו, ויושב, מסתער, מסתמק ורעלו. היה שם רבי ישמעאל ורבי יוסף, שיבחין בזה. אמר לו, רבי, יש גוי בשכונתנו, שיש לו 400 חביות מלאים מיץ תפוחים. ושמעתי אומר אבי, מי שותה מיץ תפוחים, אז המחלה הזאת של הכאבים של הבטן של המעיים, הכל יסלה, עליו הלך לו. אמר לו, טוב, תלך אבי. הלך אבי לו כמה כוסות. שתה, והתרפא. אמר לו, כל כך היה בידך וצעלת אותי עד עכשיו, למה אתמול אמרת את זה? למה ששאול אמרת את זה? עכשיו נזכרת רק להגיד לי, כן? בסכין אמר, ברוך המקום שמסל עולמו לשומרים. מי ידע שומרים? ובי עושה בחבריו. שדע שזה מרפא את הרפואה שלו, זה הרפואה שלו. אז טבע המיץ תפוחים עושים את זה לרפואה. כשומרים, גם דבר שנעשה בשביל צורך רפואה, גם כן כשמו דרכו בכך, ואכן אסור לשחות תפוחים ביום שבת. זה המסקנה, שלא לשחות גם תפוחים חשובים כמו תפוזים, כמו דברים אחרים. לכן יש להם גרביים. היה מצוי פעם לימונים מתוקים. לימון מתוק, גם כן שחטים אותו, תעמו כספחית דבש, טעים, זה המיץ הזה, הוא מתוק. ולכן אסור לשחות אותם בשבת. כמו תפוזים, כמו לימונים מתוקים. משהו מפריך ביניהם. שניהם אסורים. היום יש לנו קלמנטינות וכל דברים האלה, גם אלה אסורים בסחיטה. אני אשחש אותם, כמו מיץ תפוזים, מה לזה, מה לזה. גם כן רגילים, גם כן לשחות מהם, ולכן צריך למנע לשחות מהם. והוא אומר שכל דבר שדרכו בכך בסחיטה, אסור לשחוט אותו בשבת. זה כל זה, נקרא שמה, תולדה של מפרק, שהוא תולדה לדש. מה זה דש? אדם שדש תבואה. של מה דש תבואה? התבואה יש עליה כמו קליפה דקר, כשמה מות. כמות אשר תדפן הרוח. המות הזה, זה הוא דמוק כמעט. הוא מרחף עד עיניה, כל חיטה לחיטה, יש עליה המות הזה. אז כשדורכים על זה, מביאים ברגלי הבקר, שהם היו מסנים אותם, מסנים ערמה, והבקר דורכים על זה, דורכים על זה, עד שזה המוס מתפורר. אבל נשאר מעורב עם התבואה. המוס מתפורר מהחיטה עצמה, אבל נשאר מעורב בתבואה. לכן אחרי זה באה מלאכה אחרת, מלאכת זריה. הנה הוא זורה את השעורים הלילה, כתוב בספר רות. מה זה זורה? לוקחים איזה רחת, זה רחת של מאפייה שמכניסים בתוך התנור, לוקחים רחת רחבה, ולוקחים את החטא ככה, רמים אותה כלפי שמיים, וזורקים אותה ככה כלפי שמיים. במקום קצת יותר מרוחק. החטאים, שהם כבדים ויורדים, והמות, שהוא דק מאוד, עף. כמות, אשר שדפנו רוח. רוח מעיפה אותה. אז זריה היו עושים אותה בדרך כלל בלילה. כי ביום היה מעיף את המות על אנשים. יבוא להם פתאום, זה כנס ובתים שלהם, כנס ובתים. בלילה, הבתים סיגוריים, עם הדלתות וכך. אז זה לא יזיק את הרבים. היו עושים את זה גם כן במקום רחוק, לא בתוך העיר עצמה. כי לכם בשביל זה, זה עניין הזריה. זריה באה לאחר דישה. זה שכתוב בתורה, ושור לא תחסום בדישור. לא תחסום שור בדישור. מה זה תחסום שור בדישור? זה השור בא, כדי, כמו שאמרתי, כדי להפריד את המוץ מהתבואה. ושהוא דש ברגל שלו, ולפעמים הוא רעב. אז בא ואוכל בתוך התבואה, אוכל בתוך התבואה, למה הוא רעב? לכן בא לאדם זה המתוחבל, ומה יאכל לחטים? אני אתן לו מספוי, יקח תבן או חמישהו אחר. למה אתן לו אפסיד עליו את החטים? לכן הוא יקח תבן או חמישהו אחר. למה אתן לו הפסיד עלה בתחתים? לכן מה עושה? קושר לו את הפה שלו, שם זימן, סביב הפה שלו, וחוסם לו את פי. מה רוצה לאכול? מסכן, לא יכול לאכול, כלומר, סגור לו הפה שלו. זה התורה מזהירה, לא תחסום שור ולישור. זה מסכן שור. והוא רואה שלפניו חתים, מתניח על מה חתים. ואתה סוגל לו את הפה שלו, אתה עושה עבירה, יש הוצאה עבר לחיים. לכן לא תחסום שור מדישו. שעה שהוא יודע שאתה תבואה, אין לך רשות לזמום לו את הפה שלו, לסגור לו את הפה שלו. רוצה לאכול שיוכל. טוב, אם הוא חכב, האיש הזה שבא, לא רוצה לחסום. לעבור על התורה הוא לא רוצה לעבור. אבל לא רוצה שהשור יוכל לו את החתים שלו. זה בלען, זה שור, וביתו שלו גדולה. זה לא מספיק לו קילו אחד ושני קילו. יוכל לו את החתים. אז מה הוא עושה? עושה תחבולה. קודם כל, לוקח אותו לפני שבא לדוש, לוקח אותו למסעדה שלו, לאבוס שלו. שיוכל, מספור כמה שירצה. יוכל, יוכל, יוכל. לבוא פה, יוצעק עליו, תאכל עוד, תאכל עוד. אז שהוא מלא כבר את הבטן שלו, אכל רבים מספור. עכשיו תבוא את הדוש. הוא בפה שלו מטוח. אתה רוצה לאכול, תפדל, תאכל. אבל לא יכול, גם קרצריה. אז זה גמר, הוא לא חסם. הוא עשה חסימה, הוא לא עשה שום חסימה. זה מותר לעשות. מקדים, לפני כן, מאכיל אותו, מלא את כרסו מספור, מהטבן, מה שיש, אמר, ואחר כך יבוא, מיידוש. אבל בשעה קדישה, הוא סוגל לו את הפה שלו, זה לב מן התורה, זה עבירה שחייב עליך המלכות. יש מחלוקת, אם הוא לא חסם אותו בפועל, במעשה, אלא בקול שלו. חסמה בקול, מה הוא? מה זה בקול? הוא למשל, לא יאכיל אותו לפניכם. והשור, אז אין בעיה מסכן. בא לאכול, הוא מוריד את הראש שלו כזה לאכול, צעק עליו, הוא פוחד מסכן, מרים אחלם את הראש שלו. אז זה חסם אותו בקול. יש לנו דעה אמר, הקול גם כן, כשמו, עקימת שפתיו ובמעשה. כאילו עשה מעשה וחייב מלכות. יש לנו דעה אמר, לא, הוא עשה, לא עשה פעולה. עבר, עבר את סוד הורייתה. אבל יש לנו כלל, דף שאין בו מעשה, אין לו כמעט עליו. וזה לא עשה מעשה. רק עכשיו, זה לא מעשה. זה מחלוקת בגמרא. אם חייב או לא חייב. ולכן חייב. היא חסמה בכל גם כן לך שמור כאילו עשה מעשה. על כל פנים, זה אני אגיד חסימה שאמרתי, דישה. זה הדישה שבאה להפריד את המות מעל החטא. עכשיו, כל דברים כעין זה, נקרא שמור תולדת דש. עכשיו מה הסחיטה? הסחיטה הזאת אתה לוקח ענבים למשל, ואתה סחט אותם חזק, מוציא מהם את הפרי, את המיץ, ונשארים החרצנים והזגים. זה בדיוק דומה לדישה. כמו שאתה מבריד את המות שהוא פסולת מהחטא שהיא אוכל, כך אתה מוציא את המיץ, שזה האוכל, והפסולת נשאר בה את החרצנים, זגים, אתה זורק אותם. זה דומה ודומה. ולכן זה אסור מן התורה. זה דין סחיטה שעמדתי שאסורה מן התורה. כגון זיתים או ענבים שעומדים לכך. או יש דבר כעין זה, כגון חליבה בשבת. אדם שהוא חולב את הבהמה, פרח. אתה בא ממלא הדת שלה, מלא חלב, ואתה סוחץ את החלב. הפרה נחשבת בשבת כמו פסולת. אפשר לאכול אותה בלי שחיטה, ושחיטה אסורה בשבת. לכן, כשאתה סוחץ אותה מציא, ממנה את החלב, אתה מוציא, כאילו אתה מפרק, תולדת דש, כמו שאתה שם מפריד את המוץ מהתבואה, כך אתה מפריד את החלב מתוך הבהמה. גם זה אסור מדאורייתא, כך דעתנו בפוסקים, שהחליבה אסורה מן התורה. לכן, יהודי אסור לחלוב את הבהמה, בתוך כלי, שאחר כך ישתמש בחלב, וכשמו מלאכה שצריכה לגופה. הוא עושה, הוא חולב אותה לצורך החלב. אפילו שהוא מתכוון גם לצורך אחר. כי הבהמה מסתערת מאוד. כשמלאה דדי החלב, אף אחד לא חולב אותה. וזה הולך ומתוסף, הולך ומתרבה. וכל הזמן יש כמו דקירות, דקירות, יש צער גדול. ולא עוד אלא הרבה פעמים מקבלת חום. אם לא חולבים אותה בזמן, אז היא מקבלת חום. מהריבוי של החליבה. יכולה גם להסתכן, יכולה גם למות. לכן רבותינו עשו את זה בתור צער בעלי חיים. התירו, מה שלא התירו במלאכות אחרות, להביא גוי שיחלוב אותה בתוך כלא. אז זה מותר. למה אמירה לגוי, שבות. תמיד שיבות מקום מצווה, צריך להיות שיבות, שיבות, שיבות לשבות מקום מצווה. לא מעין שיבות אחד. פה הטילו שיבות אחד מקום מצווה. שיבוא גוי, יחלוב את הבהמה לתוך כלי. למה? מפני שסעב על החיים. הבהמה מסתערת, סובלת. חכמים חשו, עצב על החיים. יש מדעם עצב על החיים דאורייתא. לכן בשביל זה, הטילו חכמים על ידי חלוב, על ידי גוי, ביום שבת. במקום שאין גוי, יש רק יהודי. אז מה יעשה? איך יחלוב את הבהמה שלו? אם יחלוב אותה, חייב סקילה. וזה לא מתירים שסעב על החיים. סעב על החיים. חיים מתירים דבר סודי רבנן. אמרה לגוי שיבוד, זה סודי רבנן. אבל כשחתחלה יהודי יבוא ויחלוב בהמה, מי שעושה דבר כזה, חייב סקילה לפי הדין. אין שום היתר בדבר הזה. אלא אם כן, יחלוב בתוך כלי מזוהם. כלי שיש בו ליזול, נפט, דבר שהוא מלוכלך, וכמה כמה שיחלוב, יבוא לתוך הכלי הזה, ניפסד, ילך לאבוד. מי אחר כך ישתה חלב עם נפט, אחד לא ישתה דבר כזה, כבר נפסד. אז זה נקרא שימו מלאכה שאין צריכה לגופה. הוא עושה מלאכה אמנם שהוא חולב, אבל הוא לא צריך לגופו של החליבה, כי החלב הוא הולך לאבוד, שופך אותו. לכן מותר, זה נקרא שימו חליבה לאבוד. כל חליבה שהולכת לאבוד, זה לא החליבה שהתורה אסרה. חליבה שהתורה אוסרת, שמשתמש, כמו זה שאמרתי, בתבואה, מפריד את המוץ מהתבואה, ואחר כך לוקח את התבואה, משתמש בה. טוחן אותה, ועושה ממנה קמח, ועושה ממנה לחם, ואוכל. אז זה דבר שצריכה לגופה. אבל משאין כן, זה לא צריכה לגופה, שהחלב הולך לאבוד, לא משתמש בו כדאי. אז זה גם כמעט הקשמו, מלאכה שאין צריכה לגופה. ולכן זה אסור רק מדרבנה. כיוון שעשו מדרבנה, תירו חכמים במקום צער. זה צער בעלי חיים, לכן תירו חכמים. אותו דבר, אישה אפילו. אישה שיש בדדיה חלב. ויש לה תינוק שהוא חולה. לא יונק. והיא סובלת מהחלב. מתרבה חלב בדדיה, והיא מסתערת. זה צער גדול. כמו דקירות, כמו שאמרת. אז מה היא רוצה לעשות? רוצה לקחת את החלב הזה, שיהיה לך לאבוד. היא לא רוצה את החלב הזה. מה עושים? מביאים, כמו שאמרתי, איזה כלי. שהוא מזוהם. יש בו נפט, יש בו דברים כאלה שהם חק חיפשת החלב, לא ראו לשתייה, וחולבת לתוכו, אז זה מותר. כמה שהולך לאיבוד, היא לא נהנת מהחלב הזה, שוב זה נקשור מלאכה שאין צריכה לגופה. כמו שאיתנו בבעלי חיים, משום צעה בעלי חיים, יותר כזה, זה דבר גם האישה הזאת, גם הם מותרים. כך כתבו הצפות והראש בשבת קוף למדהה. כתבו שמה, אנחנו לומדים את זה, כיוון שזה צעה, מקום צעה, החמים מתירו במקום צער מלאכה שאין צריכה לגופה. כמה שלא צריכה לגופה. כמו שתירו חכמים, אם שי שלא ישכנו, נחש, הולך אחריו, ורוצה לשכח אותו. והוא רוצה לצוד את הנחש, שיקבר שם במקומו. להרוג אותו, יכול להרוג אותו. אבל פעמים שהוא פוחד להרוג אותו. יש נחש ארוך, יתפיף על הרגל שלו, ואחר כך לא יכול למלט ממנו. מה הוא עושה? יש לו איזה קערה, וכמה אתה? תם אותם, חסה אותו, ואם נגמר, נצוד בתוך הקערה. זה מותר לעשות בשבת. למה? שהוא רואה, שהוא פחד שלא ישכנו. אפילו האיש הזה מומחה, יודע שהנחש הזה לא ארסי. אפילו משוך אותו, לא יהיה לו סכנה כלל. במקום סכנה, אין צריך לומר. אין לך דבר, עומד שני פיקוח נפש. בין להרוג אותו, בין לקבור אותו, מה שהוא רוצה לעשות, יכול לעשות. למה זה פיקוח נפש? אבל דברים אנחנו, שאין פיקוח נפש. כגון שאיש הזה בקי בנחשים ויודע, הנחש הזה לא עשי בכלל. אם נשוק אותו, יהיה לו פצע קטן, ישים איזה תחבושת קטנה ואיזה חלף הלך לו. אז זה, אין סכנה. אף פעם שאנחנו מכירים. למה? הקיצה לא כואבת? גם כן כואב. אז זה במקום צער. חכמים מטילו במקום צער, מלאכה שאין צריכה לגופה. מה זה לאכה שצריך לגופה? כשהוא צד אותו, הוא לא זקוק לגוף הנחש. מה רוצה מהנחש? הוא רוצה רק שלא ישחק אותו. אחר כך הוא מוציא את הקערה ובורח ממנו, הורג אותו במותחון, הוא מביא מות ברזל במותחון, נתן לו על הראש שלו והורג אותו. כן? אז זה מה שהוא עושה. לכן זה נקשור מנחה שאין צריך לגופה. אבל אם האיש זה רופא, הרופאים משתמשים ברעל של הנחש, או ברעל שלו, או בבשר של הנחש. לקחים אותו, מרקחים אותו, שעם אותם תרופות, עושים ממנו רפואות. אז הוא רופא, והוא הלך צד אותו, בשביל שאחר כך אחרי השבת, ייקח אותו וירקח אותו, לא כך מוקחת, מעשה רוקח. זה חייב מן התורה, חייב סיכילה, למה נחש הזה נצוד. כבר שעשה מלאכת צדה, אז לכן חייב עליו. כדי שזו מלאכה שצריכה לגופה. הוא עשה מלאכה שצדה, והוא צריך לגופו של הנחש. הוא רוצה לשמש לגופו של הנחש. זה עצוב, זה מהתורה. אבל הוא עושה רק בשביל שלא ינצא ממנו, שלא ישוך אותו, שלא לצער, וזה מותר. במקום סערה, יתירו חכמים, בשבת, כל מקום שיש צער, כשזה מלאכה שצריכה לגופה. מלאכה שצריכה לגופה זה עשו רק מדרבנן.
תפוז חטוף, מותר
למצוא אין בזה דין של סוחף בשבת?
מה? תפוז חטוף,
אפשר למצוא אותו בפה, אין לו דין סוחף. לשים אותו בפה ולמצוא אותו, מותר. ענבים, איך מחמירים? כן, יש איזה אורי תרח מרובה. אבל אם זה לא ענבים, אתה לוקח את תפוז, שם אותו בין השניים, ומצא אותו בכוח. אחר כך שופך את השאר. זה מותר, למה שזה בפה, בפה אתה אוכל. מה לי אחד למעלה אוכל, אם אתה, אני אוכל, מה אתה עושה בן? צריך לדעת את החשבון גם על האכילה שלי? אז זה מותר, זה מותר. לא לשאול שאלות עכשיו. מה?
לימון?
לימון, לימון. אז זה מותר, יודע.
רימון?
ברש, רימון, מה אתה רוצה? שעשית? אף אחד לא עושה ככה ברמון, יש שם כל מיני דברים, וזה אחר כך חפי שלא יהיה עפוס, כמו עפיס. אף אחד לא עושה את זה. עושים את זה בתפוזים. תפוזים עושים. נו. אז זה שאמרתי, גם חליבה היא תולדה של מלאכת מפרק, תולדה דדש. ולכן גם חליבה אסורה מן התורה. יש חולקים בחליבה. למה אומרים, אין דישה אלא בגידולי קרקע. דבר שהוא שמח מהאדמה, יש בו דישה. מחלוקת את זה בגמרא, בשבת עין ה, יש מי שאומר שדישה שייכת בין גידולי קרקע ובין שלא בגידולי קרקע. ויש חולקים ואומרים, אין דישה אלא בגידולי קרקע. הבהמה היא לא גידולי קרקע. אז מה, אתה חולב אותה, איזה גידולי קרקע? וכי היא שמחת מהאדמה, אבל יש חלקים. מחלוקת בזה. יש אומרים, כיוון שהפרה או כל בהמה היא ניזונת מהעשבים שצריכים בקרקע, והולכת ומשמינה מהאכילה שלה. ומה היא אוכלת? דבר שהוא גדולי קרקע. ולכן, כיוון שהיא הולכת וגדלה, נקרא שמה גדולי קרקע. יש עליה תורת גדולי קרקע. לכן יש מחלוקת בזה בגמרא. להלכה פוסק הרמב״ם שהחולב בשבת חייב מן התורה. כן, לא כזה כאותם הפוסקים שרוצים למעז לא נקשמה גדולי קרקע ומתירים לחלוב בשבת את הבהמה בסוד הרבנן. אני אומר לי שזה סוד הרבנן. הסוד הרבנן כל סעב על החיים לא עשו. אבל ההלכה לא כך. כך ברק פסק גם הרן שלחלוב את הבהמה בשבת יש לזה אסור מן התורה אבל הצירו על ידי גוי, לפני שזה סער בעלי חיים, כל סער בעלי חיים, לא אספו חכמים אמירה לגוי. החובר בחברו, מישהו למשל נושך את חברו, הוא לוקח אותו, צובץ אותו חזק, בין שני ידיו, בין שני אצבעותיו, נסחף וצובץ אותו. ויצא ממנו דם, נצרר הדם, בין שיש חור ממעלה, אז זה אדם היה צריך לצאת מהצביתה הזאת, אלא נשארת, נצוותת שמה, נשארת שמה, ואתה רואה נעשה כחול, מקום שהוא צוות אותו. מי שעושה ככה בשבת, לדעת הרמב״ם, אם עשה את זה מתוך כעס, שרצה למקום בחברו, או להזיק למישהו, בשביל שהוא עשה דבר לא טוב בעיניו, כגון לוקח את בנו, תופס אותו, עשה מעשה לא טוב. והוא רוצה להעניש אותו, צוות אותו בשבת. לדעת הנבן חייב סכילה, מי שעשה ככה. אפילו שהוא כוונתו לשם שמיים, בשביל לחנך את הבן שלו, לא ככה מחנכים. זה טופש מי שעושה דברים כאלה. אפילו בחול, בכל שכן בשבת. מה, צובט, זה הצביטה? צריך לעשות, זה כאילו לקח ממנו חתיכת דם. תראה, מתפרץ עשייה החוצה. מה זה, התורה נתן לך לחנך את הבן בצורה כזאת, ורוצים ממנו דם, ספר דעה, מה אתה עושה? זה תפש מה שעושה דבר כזה. לא ככה מחנכים. צריך קודם לחנך את האבא הזה, ועקה לחנך את הבן. אתה רוצה לחנך אותו אמירה נעימה בדרך ארץ ותורה, אבות יש כאלה שהם, לא, שהם עצבנים, לא יודעים איך לחנך. כמו שאמרתי, הם בעצמם זקוקים לחנוך. צריך אדם לדעת איך לחנך, כמו כמה פעמים, בשור וקט יש בולגרים. אתה יכול להוכיח אותו, יכול לדבר איתו. אם לא שומע לך, אתה יכול להקוט אותו, איפה תקיע אותו? על היד ככה. אתה בשבט תקנו, בנפשו משאול תסיר, כך כתוב במשלי. בשבט תקע, תקע מקל או רצועה, תקע. כמו שכותב הרמב״ם, שמורה שמכה את תלמידיו, צריך להקוט אותם, לא מכת אכזרי ואכזריות, יוצאת לו סתירה, תעיף לו סתירה על הפנים שלו, יכול לחסו שלום, להתעבר, יכול לקבל את הכמי, יצא לו דם מהאף, כרצה בזה, זה אסור. זה מורה משוגע. צריך לשלח לו אותו, הוא יעשה יתר מי שילמוד לא רעה. אחר כך ידע ככה. אלא כשמכה, מכה ברצועה קטנה, לא מהמתה אכזרית, דווקא ברצועה, יקה אותה ברצועה. יש איזו רצועה קטנה, יקה אותו ככה מעט על היד, אולי מעט יכאב לו באותה שעה, חצי שעה, חזק וברוך, נגמר, לא מרגיש כלל, לא כאב ולא שום דבר. אם לא עושה ככה, יכול לסכן אותו. פעמים מרוב כעסו, מרוב כעסו, מכה אותו במכת אכזרי, חסו שלום, הרבה פעמים קרה מוכשלות. או עיף לו, חסו שלום עשה לו אחר כך, מכה בעין שלו ונצבר עינו, או דברים אחרים, זה כל אלה סכנות אלה. אסור לעשות דבר כזה. מורה שהוא עצבני, צריך לסלק אותו. הוא אסור לו שיהיה מורה. ידע שם, ידע שעבוד איזה עבודה שחורה, ייקח אבנים על הראש שלו, וזה, זו התכלית שלו. ולא ראו שיהיה מורה צריך להיות סבלן. אדם שיש לו סבלנות, רוצה להעניש משהו, להעניש אותו, כמו שאומרים, בדם קר. לא כשהוא כועס באותה שעה, הוא לא רואה בעיניים שלו. אני מוצא לו מכה כזאת, עשו שלום, נעבר אותו, עשה לו איזה מו, זה עשו דבר כזה. אלא הכל בנחת דורי חכמים, בנחת, נשמעים. עשה זה בנחת. גם האב עם הבן. הוא רוצה לשלום דבר לא טוב לבן שלו, הוא רוצה טוב. אז כמה שהוא רוצה לחנך אותו, תעשה את זה במשובה בנחת. לא בשעת כעסו. אתה רוצה לקוש את הבן שלך, עשה משהו לא טוב, תקה אותו. לא כך. לא אותה שעה. תחכה מעט עד שתתקרר, הכעס שלך, רק אתה בוא תתן לו מכה על היד, על הרגל, דבר שלא עושה בו חבורה, שלא עושה בו מום. זה אפשר. אבל לא, לא, לא. אדרבה, התורה שלנו ממליצה שיקה אותו בשבט. בשבט או ברצועה, אבל במקום שלא יעשה בו חסר שלום סכנה. כמו שכתוב, חוסך שבטו, שונא בנו, ואוהבו שחרוב מסר. כשהוא אוהב אותו, אדרבה, מעניש אותו. לא יעבור בשתיקה. אחר כך ילד הזה, יהיה פרא אדם. כל פעם ראה שצריכים לו, לא עושים לו שום דבר, עושה כאבת נפשו. ואחר כך הוא יבנה, עשה, הולך מדרדר. עד שיצא לתרבות רעה. אלא צריך להתנהג אותו כפי התורה בצבא אותנו. מה זה הוכיח, תוכיח את עמיתך. כל שכן בנך. אם אתה לא רוצה שהבן שלך יהיה טוב, יהיה בן אדם, אבל תעשה את זה בחוכמה. ותעשה בצורה שתזיק לו. שתעשה אותו אחרי שלנו בעלמו, חלילה ואז. לעשות את זה בחוכמה, בתבונה. מקים אותו על כף הרגל. כואב מעט, חצי שעה, שעה. לא הולך. זה לוקח את השבט, מוציא לו את הנעליים, עושה לו פלקה, ככה לא עושים מדורות הקודמים. היום היה לזה, הם עושים פלקה. מה אכפת לי אם זה ביד, זה היה ברגל. יקה, קח את היד, אללה, טח, יקה, פעמיים, שלוש, פעמיים, זה מאוד לקח. אבל לא כוונתו כדי, חסר שלום, לנקום ממנו, כוונתו לחנך אותו. חנוך צריך להיות בחוכמה, בתמונה. זה החנוך. הוא כותב, הרמב״ם, שאם הוציא לו דם בשבת, חייב משום מפרק תודה דדש, שפרק את הדם שהיה בפנים, הוציא אותו החוצה. אם לא היה האור, זה יוצא החוצה ממש, היה מתפרץ. אבל כמה שיש אור מכסה, אז נצווה, אתה רואה שנהיה כחול בצוויתה הזאת. יש מורים אכזרים, צוותים. מה זה הצוויתה הזאת? מה זה שונא שלך שאתה בא מוקם ממנו? למה אתה עושה דבר כזה? הוא מקים, מקים כמו שאמרתי ברצועה, דבר שהוא סביר שיחד לו מעט והכך נגמר, הכל עבוד בשלום. אבל כשהוא צובץ אותו זה כמו שעשו בו נקמה, כמו מכת אכזרי. זה מכת אכזרי שהרמב"ם מסווה על זה ועבר על זה לב מן התורה, פן יוסיף דקתו על אלה מכה רבה ונכלה אחיך לעיניך. עובר פן יוסיף, כל מקום שכתוב שם פן ועל, אינו עדה לא תעשה. והוא מכה אותו במקום שחסף שנה עושה חבורה, עובר על לא תעשה. אפילו שהוא רוצה לחנך אותו, מה אתה רוצה לחנך אותו? אפילו מעשה מעשה נגיד גאגו. זה תמיד, זה תמיד שהוא בנמד תורה, הוא לא רשע שאתה מכה אותו. פן יוסיף, שעל זה פן, שנאמר, זה לא תעשה. הכל פני זה שאומר הרמב״ם לגבי שבת. לגבי שבת, אם הוציא לו דם, אז חייב עליו מן התורה. למה שהוא השתכח יצרו, היה כועס עליו, ויצרו מהמם אותו. עכשיו, אחרי שיקע אותו, חמת המלך שכחה. כבר שכח יצרו, נקרא שם מלאכה שצריכה לגופה. נקרא שם מלאכה שצריכה לגופה. ולכן חייב עליו. אותו דבר עם חברו, מסגז עם חברו, מכיר אותו, מכיר אותו בפנים, בידיים וככה, אז לפעמים נעשה חמורה. מצווה בדם, זה נעשה חמורה. זה אסור מן התורה. אפילו אם נגיד שאיש הזה לא טוב, עשה לך דברים שמרגיזים וככה, אין לך רשות לקוט אותו בשבת, לעשות לו, לשים מן הדם, דבר שמנחה מן התורה. זה כשמו, נעשה שחובד, זה אסור. אלא הכל צריך להיות בחוכמה ובתמונה. בשבת, אם אדם שמרים עם חברו, צריך להיות גם כזהיר. לא יוצא מהכלים שלו, לא יש השתגע ומתחייב, התחייב מיתה, שהוא רוצה למקום בחברו. כן, כל אלה אמרנו, בכלל מנכת מפרק. מפרק, שזה תולדה של דש, שמוציא דבר מתוך דבר. ככה האיש הזה מפרק, מוציא את הדם מהאיש, אז גם כן כשמו מפרק. תולדה של מנכת דש, וחייב עליו מן התורה. סחיטה של פירות, גם כן, העיקר שלה מפרק תולדה של מנכת דש. אלא שלא נתחייבו מן התורה, אלא בשני דברים שהם זיתים וענבים. זיתים עומדים לשמן, ענבים עומדים ליין. אבל שעם מן הפירות אסורים מדרבנן. כמו שאמרנו, אשכוליות, תפוזים, קלמנטינות, כל אלה הם אסורים מדרבנן, כמו תותים ורומונים שאסרו אותם חכמים. לפעמים דרכם לשחוט אותם. הם לא עומדים דווקא לשם זה. לכן באו חכמים ואסרו עוד, עשו סייג, ששלג או ברד, שנותן אותם בתוך כוס, ולוקח כפית ומסק אותם, אסור לעשות כך. למה? גזירה משום פירות עומדים למשקים. פירות עומדים למשקים, כמו שאמרתי, זיתים או ענבים, עומדים למשקים. ואתה עכשיו לוקח את הברד הזה, ותחק אותו בכפית או במזלג, עד שאתה מוצאים ממנו את ממר. במקום שהיה ברד, אחר כך הולך ונשאר ונעשה מים. אז כשהוא דומה לפירות שעומדים למשקין שאסור לשחוט אותם בשבת, כך גם כזה, כשהוא אסור מדרבנן, זה שעושה שלג וברד שמנסק אותם, לכן זה אסור מדרבנן. אבל מותר לשים אותם בתוך מים בלי לרסק בידיים, אלא במשך הזמן יפשרו, נמצאים בתוך מים ובדם אחר כך פושרים, או שהמים בעצמם פושרים קצת, כשהוא שם אותם הולך ונפשר, בימות הקיץ למשל. המים קצת פושרים. אתה שם בהם חתכת ברד או חתכת שלג, ואחר כך לאט לאט זה נמוח, ונעשה לבדוק. אז זה אין בזה שום סוף. למה? כמה שלא עושה זה בידיים. אבל אחרי שתמת אותה במים או ביין, ולקחת כפית ועשית כך ביד שלך, כדי לרסק אותו, אסוף. אם אדם מרסק בתוך היין, ענבים, מרסק אותם, נעשה יין. זה מותר? אסור. מה הפרש בין זה לזה? לכן זה אסור מדרבנן, אם עושה בידיים. יש בתוספתא כתוב, אבל מרסק הוא בתוך המים. תוספתא משמע, שאפילו אם שם את השלג והברד בתוך המים, או היין, ואחר כך לוקח ומרסק אותם, משמע שזה מותר. אבל מרן לא פסק כמו התוספתא הזאת. כיוון שלא הובא בתלמוד שלנו, לכן אמרו שאת הסבתא הזאת לא נשנית במשנתו של רבי חייא ולא מביאים מן הראיה. לכן נפסק הלכה שאסור. אפילו שהוא בתוך המים נוקח מרסק אותו, זה אסור. אבל לבדון מוח מותר. כל זה בשביל שאסור לרסק חלק או ברד בידיים. בידיים וברגליים. ומחר הולך ויש שלג, מה, לוקח את הרגל שלו, תח, 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 כדי שיהיה מים. זה אסור. אבל הולך כתרקו ואין החושש. הוא הולך, דורס על השלג. לפעמים, על ידי הדרסה שלו, מעט מהשלג, למוח. הם הזקנו, הוא לא מתכוון להמחות את השלג. אחרי לא מה לעשות, הוא הולך לדרכו. אז לכן אין בזה שום אסור. אפילו שעושה בשביל שהוא מנה ביתו, גם כן יצאו מסילות, יוכלו לעבור, זה לא משנה כלל. אנחנו להתיר ללכת, לא עשינו אותו חכמים. למה? אז חיים, כל הארץ מלאה שלג. אז מה, לא ילך לשאר כל הזמן בבית שלו? צריך לצאת לבית כנסת, לשמוע דברי תורה, לשמוע כל אסף לתורה. מה ישאר בבית שלו? ולכן זה מותר לו, לא עשו חכמים. כיוון שזה דבר שאי אפשר לזהר בו, מותר. זה מותר ללכת על גבי השלג. דורס על גבי השלג. ואין ממחים בידו. זה נקשמו, אפילו תאמר לי שזה הדריכה הזאת, זה פסיק ראשי. פסיק ראשי, זה לא אכפת לי. בדרבנה, מותר. הלא אמרנו, רסוק שלג וברד, גזירה משום פירות עמדין המשכים. זה רסול רק מדרבנה, לא מהתורה. ולכן, גם אם הוא הולך, ותאמר לי על ידי הליכתו, מתרסך מעט השלג תחת רגליו, אין בכך כנו. האסור הוא דרבנן. וגם הוא לא מתכוון. הוא מתכוון לרסק שלג, הוא מתכוון ללכת לדרכו. אלא מה תגיד שזה פסיק ראשי, זה אחריה, מתרסק. לא בכך. פסיק ראשי. זה לא אכפת לי, יש לו הנעש, שהשלג הזה יהפך למים, מה אכפת לו? זה לא אכפת לי. וזה מדרבנן. כן, והוא לא מתכוון. לכן שזה מותר. אין בזה אסור. כך כתוב הפוסקים, שלכן מותר לדרוך על גבי השלג, אפילו שמתרסק תחת רגליו, אם וכך ינום, פני שפסיק ראשי, זה לא אכפת לי, זה פירוש לא נחלה, כן, בדרבנה, מותר. וחלה מה קשה אומר, אבל יעקב ישראל, אתה חושב שאני אומר, פסם עצקו, ידיד תורה וידיד.